אז מה הדבר שהוא גם יסוד וגם שורש? מה הדבר שיאפשר לך להגיע למקומות גבוהות 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 בחיים בעזרת השם? מה? שיתברר ויתאמת, שיהיה לך ברור ואמיתי, שתשכנעי את עצמך, תשבי על זה, מה חובתו בעולמו? חובתו זה לא מה את חייבת, אחרת ייתנו לך עונש. חובתו זה משהו אחר לגמרי, עוד מעט נראה, קצת מה זה. ומה צריך שישים? צריך וחובה, זה לא כפייה חיצונית, זה מה כדאי לך, מה את חייבת אם לא? מה הסיכוי שלך? זה הכוונה מה חובתו. את חייבת לנשום חמצן, את חייבת, אם לא את תנשמי חמצן ניתן לך עונש, זה לא ככה, זה נולדת בשביל לנשום חמצן. ומה צריך שעושים מבטו ומגמתו בכל אשר אומרים לכל חייו, למה? אז מה? זו שאלה מאוד יפה, שאלה מאוד מנגע, והתשובה היא, אני עוד בחזרה, התשובה שקצת הפתיע אותנו. מה שיורינו חמנו מצחנו לברכה הוא שאדם לא נברא אלא יתענג. יתענג על השם, בסדר, אני יודע שאני חותך, אבל עדיין זה מפתיע אותם. למה זה מפתיע אותם, אנחנו זוכרות? בגלל שעונג זה משהו שנראה אגואיסטי בסוף. עונג, הנאות, נהנתנות, רדיפת... רדיפת מעדנים, זה לא... יסוד, חסו שם שם דבר. בסדר, יתענג על השם, אני לא יודע מה זה יתענג על השם. אבל מה זה יתענג? אני יודע, זה... כאילו, תגיד לי, אולי, דבקות בהשם, תגיד, כל מילים, מילים גדולות, מילים גדולות. זה הדבר שעליו בונים את הדרך הארוכה. בשביל לרצות להתענג, לא צריך לפתוח מסיעת שורים, אתם יודעות? יש כאלה שרוצים להתענג בלי שהם עשו איזה תואר שני באוניברסיטה. הם לבד רוצים להתענג. שיהיה חם ומתוק ונעים ו... מה פה כזה? למה הוא משתמש במילים כאלה? בואו נקרא עוד קצת, שאדם לא נברא להתענג על השם זו שנתו, שזהו תענוג, את לא יודעת מה זה, אבל תדעי לך שזה הכי כיף בעולם. שזהו תענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצא. אלא מה? יש בעיה. אתם מכירות את הבעיה. מקום העידון הזה זה בעולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה מצליח לדבר הזה. בעולם הבא, תהני מהחיים חבל הזמן. והדרך להגיע אל העולם הבא זה דרך העולם הזה. אז באמת מה חשוב להתענג? היינו יכולים להתענג בעולם הזה? לא, זה לא הולך, מתענגים בעולם הבא. ואיך מגיעים לעולם הבא הזה? דרך העולם הזה הזה. העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא. איך מגיעים מתוך העולם הזה לעולם הבא? מה האמצעים? המצוות אשר ציוונו עליהם על יתברך שמו. איפה עושים מצוות? רק בעולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם התחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה מתנגדים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן לשעולם הבא, לבוא שם בתור אשר קנה על ידי האמצעים האלה. היום לסתם אחת ובסחר. אז זו התמונה, בעצם נולד בשביל יהיה לך כיף, הכיף הכי גדול בעולם זה העולם הבא, בשביל זה תסבלי. מה פה לא נעים? מה פה לא נשמע? אני אומר, נשמע, בעצם תהיה אגואיסטית, תהיה חפורה בעצם. תהיה עסוקה בתאוות שלך, אבל תהיה, אל תהיה פריירית עם התאוות של העולם הזה, זה כסף קטן. יש משהו הרבה יותר רציני, זה להתענג על השם, את לא יודעת מה זה, אבל זה הרבה יותר רציני. אז שווה לך לשלם איזה מחיר. המצוות פה נהפכות למין אמצעי למטרה, נכון? תשמעי, אם את לא תגיעי לשם בלי המצוות, והמצוות לא באת לך, עושים אותם רק פה, אם לא תעשי פה לא יהיה לך. זה נשמע קצת מאכזב. נשמע קצת מאכזב. ובפעם הקודמת, אם אני זוכר טוב, דיברנו על העונג, כן, יכול להיות, מי שזוכרת משהו כזה? שעונג יכול להתאפס כמשהו... לצערנו הרב, הוא יכול להתאפס כמשהו מאוד נמוך, כמשהו מאוד חייתי. כשטעים לך, קורה פה משהו מאוד מאוד בתוך הלשון שלך. בתוך הלשון שלך מתרחשים תגובות כימיקליות שהמוח שלהם מגיב בכיף. לא קרה פה משהו גדול, מסגר, משמעותי. אם יש לך אמת, אז את עושה את האמת הזאת. קשה לך, לא קשה לך, נעים לך, לא נעים. האנשים שכולנו רוצים ללכת בדרכם, שכולנו מערכים אותם, זה לא אנשים שרק אמרו כמובן מתי יהיה לי הכי טעים. כל אדם שהגיע לאיזה הישג, לחיים בעל משמעות, באיזה תחום שלא יהיה, אפילו בספורט, זה אנשים שהסכימו לוותר על כמה כיפים, זה לא נראה לנו. תודות נהנתנות זה מילת גנאי גם באנגליתית ורוסית. זה משהו מאוד נמוך, חיה במה לאמור. הרמח"ל פתאום מציג את מושג העונג. אז בפעם כאן דיברנו על זה שעונג הוא הרבה פעמים סימן ולא סיבה. עונג זה חיים. במובן הבריא של עונג זה חיים, נכון? דיברנו על אוכל טעים ולא טעים, דיברנו על זה? שאוכל טעים לך, אם זה לא... אם זה לא תעשיית מזון, נכון? זה לא הנדסת מזון, דיברנו על זה. אם זה לא חומרים משפרי טעם, זה לא חומרי טעם בריח. אוכל בצורה הטבעית שלו, כשהוא טעים הוא בריא, כשהוא לא טעים הוא לא בריא. יש מהנדסים שמנסים לעקוף את המנגנונים שלך, אז הם מייצרים כל מיני כימיקלים שגורמים לך לאכול רעל ולהרגיש את טעים. על זה אנחנו לא מדברים. יש טעים ולא טעים, זה יכול להתפס כנהנתנות. זה יכול להתפס כביטוי של אתה חי. באמת את נהנית מהמקומות שנותנים לך. ואם אדם מחפש הנאות במקומות אחרים, אם אדם מחפש עונג במקומות אסורים, במקומות עלובים, זה סימן, זה יותר סימן. אם הוא כן ייפול או לא ייפול, זה שולי. מה שהרבה יותר חשוב זה שהחיים שלו חשוכים, זה שהוא לא חי, שהוא לא חי. איך פעם היה איזה שיר, אני לא יודע אם שירו אותו, ככל שפחות שמחים, כך יותר חוגגים. כשמישהו אוכל כל היום שוקולד, סימן שמר לו. והשוקולד לא יעשה לו את זה מתוק. השוקולד ייתן לו עוד תחושה של מתוק, עוד שנייה, אבל החיים יישארו מרים. אין אף אחד שימתיק את חייו בעזרת כפיות ספר. אם החיים שלי מרים בפנים, אז כשאני מתמכר למתוקים, זה רק עושה אותם יותר מרים. למה זה עושה אותם יותר מרים? כי אני מתעלם מהבעיה, אני מנסה לעקוף אותה בצורה אחרת. כוחות החיים הם בריאים, הם טובים. בקשת העונג שלנו היא לא משהו חייבי. למה למשל סוכר או מתוק? אתם יודעים גם סוכר או מתוק? סוכר זה פחמימות. ואם לא תאכלי פחמימות, אז לא יהיה לך כוח. זה לוקחים רצה שיהיה לך כוח. אז פחמימות מרוכזות הן מתוקות. מה קורה כשיש תרבות שפע? אז יש לך מספיק פחמימות, ואת רוצה עוד ועוד ועוד. נכון, זה תאונת עבודה. באופן עקרוני, אוכל הוא טעים, כי אוכל נותן חיים. כל מה שנותן חיים הוא טעים. אם האדם חי, ואם האדם לא חי, אז הוא מתמכר. לדברים שהורגים אותו, אבל... זה כמו שאמרנו על תעשיית המזון. שלוקחים כימיקלים, חלק גדול מהדברים שאנחנו אוכלים זה כימיקלים, זה ריאלים. לא ריאלים ממש, אבל דברים מאוד דומים. ולמדו את המבנה של בלוטות הטעם בפה שלך, ולמדו איך לעבוד עליהם, ולמדו איך לגרום להם, להיות למשל שאין דבר כזה בטבע סוכר מזוכר. יש קנה סוכר, יש סלק סוכר, אפשר לבשל את זה ולהוציא מזה מוזל עשיר בסוכרים, אבל סוכר, הסוכר לבן, אפילו החום שעצר בכפית, זה פיתוח די חדש, מה זה די חדש? 200 שנה, משהו כזה. לקחת את זה ולזקק, כשאנחנו אוכלים סוכר, סוכר כמו שעצמו, לגוף יש אלרגיה לסוכר. כשאנחנו אוכלים סוכר, אז הגוף מגיב באופן אלרגני, זה פוגע בהרבה יותר מערכות מאשר השמנה. ובטבע, פעם קראתי על זה, הסוכר מופיע תמיד, למשל כשאת לועסת כנס, כשאת מוצאת כנס סוכר, כשאת אוכלת סלק סוכר, יש ביחד עם הסוכר, חומרים נוגדים לאלרגיה, ואז זה בריא. אלוקים ייצר לנו את הסוכר באופן בריא, אבל אנחנו רצינו הרבה מתוק והרבה סוכר. אז זיקקנו את הסוכר, סילקנו לנו את כל החומרים, כמו שקמח לבן, סילקנו את כל החומרים הבריאים. אנחנו אוכלים רק את הבעיה, רק את הצד השני. אז הסוכר הוא משל. הסוכר הוא משל. נכון, דיברנו על מתי הסוכר בפעם שעברה? למשל. כדי שילד בצרפת יאכל שוקולד. מאיפה לילד בצרפת היה שוקולד? היו מיליוני אנשים שגמרו להם את החיים. כי היה מטעי קקאו, והיה מטעי קפה, והיה מטעי סוכר. ובשביל לייצר את הסוכר ואת הקקאו ואת הקפה, אז שיעבדו מיליוני אנשים לחיי עבדות אכזריים בצורה בלתי נתפסת. מיליוני אנשים עבדו כל החיים שלהם, חיים קצרים מאוד, אבל דורות דורות של עבדים במחנות עבודה, לא כמו אושוויץ, אבל אכזרי מספיק, כדי שלילד באירופה יהיה קוביית שוקולד, שיוכל לשתות כוס קפה. טוב, היום זה לא ככה, אני מקווה, אני לא יודע איך אני אצליח. בסוכר למשל. יש בסוכר משהו שהוא משל, משהו מאוד שקרי. המושג עונג נהפך אצלנו למושג גס, משום שהאדם יכול לחפש עונג בלי משמעות פנימית. העונג האמיתי, כשאת חיה. רק זה ביטוי גופני לגשמי, לעונג פנימי. והאדם יודע לנתק בין ה... כמו שטוב לך, נעים לך, את מחייכת. אבל האדם יודע לחייך גם כשרע לו. הוא יכול להתאמן על זה, ויכול לעבוד על זה, ללמוד את זה, ואז הוא עושה לך חושב פרצות. והיא יכולה לדבר בכלילות ובנעימות, למרות שבפנים היא מתוחה וחרדה. אנחנו יכולים לעשות תרגיל, לנתק בין הגוף לבין הנפש. זה הסון הגדול, לנתק בין הגוף לבין הנפש. ואז מי שעושה את עצמה עצובה, כשהיא שמחה, מי שעושה את עצמה שמחה, כשהיא עצובה. אז אותו דבר עם העונג, אנחנו מנתקים את העונג ממקורו. זה החטא של חווה אימנו. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. העץ טוב למאכל? העץ רע, העץ זה רע, על רע, על רע, על העץ זה הדבר הכי זוועתי בעולם. אם היא תאכל מהעץ, אז היא גוזרת מיטה עליה ועל כל הדורות כולם. אבל כשמנתקים את הגוף מהנפש, מהנשמה, אז כן, אז בטל האישה כי טוב לעץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים. לפעמים בעולם הזה אנחנו מאוד 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 רוצים משהו שיערוג אותנו, ואנחנו מאוד מאוד לא רוצים משהו שהוא החיים שלנו. בסדר, יש בעיות בקליטה, אבל באופן אמיתי, עונג זה חיים. ולכן דיברנו, או רצינו לדבר, אני לא יודע על זה, שבשביל לגדול, להתקדם, לצמוח, אז אנחנו מוכנים לוותר על כל מיני עונגים, מוכנים לסבול לפעמים, מוכנים לעשות מה שכתוב בתורה כשזה קל לנו וכשזה קשה לנו. אבל צריך להיזהר, זה מה שאמרנו. צריך להיזהר, לא ליצור חיים, שאין בהם עונג. עונג לא בצורה מלאכותית. לא ליצור חיים, לא לקדש חיים שהם מסכנים בסוף. שהם כבדים, שהם קשים, שהם... זה קיומי, זה קריטי, זה חשוב מאוד מאוד מאוד. לתת בחיים מקום לשמחה פשוטה, פשוטה, טבעית, קטנה כזאת. לא להיות כל הזמן קפוצים, בסדר. להשתוללויות קטנות. לא נתפס השלג אתמול? האם היה נתפס, מה אתם עושות? לא, מה אתם עושות, אה? כן. בכל. לא, תודה. כשיורד שלג בחברון, אז מתחילים קרבות שלג בינינו לבין החבר'ה מהקסבה. כולם שוכחים את ה... ויכוחים, מתחילים... משחקים ביחד, יש משהו כזה. בקשור מרים, תעביר לכם. שיעור על השלג. אני מתכוון שזה שבוע, התכוונתי ש... לתת מקום בחיים ל... לא לשוקולד. שוקולד לא עושה. גם שוקולד אפשר, בסדר, אבל לא זה התכוונתי. עונג במובן של גם כשאת חדורה מטרה ויש לך מסירות נפש ואת רוצה לחשוב על אידיאלים דחוקים ולגדל את החיים שלכם, אני מקווה שאתם שואפות לחסידות ולעבודה תמימה. אבל יש נועם בחיים, יש מתיקות בחיים, לחפש את המתיקות הזאת. זה התפקיד של בית. מה זה בית? מה זה אימא? אימא זה חום ואהבה. מה זה? בית, כשילד חושב על בית, ילדה חושבת בית, הדבר הראשון צריך זה. זה נועם, יש אחים מעצבנים, אני יודע, לפעמים אתה הולך לשטוף כלים, יש כל מיני מורכבויות בבית. אבל שבית יהיה גם במקום ש... זה השליחות הכי גדולה שלך, לדאוג שהילדים שלך בבית ירגישו כאילו הם בבית. עם ישראל, אתם יודעים שעם ישראל חלק גדול מהתורה שלו עוברת דרך אוכל. הרבה עובר דרך אוכל. כל שמחה יהודית יש באוכל. ברית מילה, בת מצווה, חתונה, תמיד אוכל, אוכל, אוכל. אזכרה לאוכל. יש כאלה מביאים במבה, יש כאלה מביאים שניצלים, זה משתנה. אבל אוכל, תמיד מביאים אוכל. כל חג יש אוכל. לפני הרבה שנים הייתה לנו מטפלת. הייתה עלייה גדולה מרוסיה לפני כמה זה היה? 30 שנה. והגיעה מישהי יחסית הייתה מבוגרת אז, קראו לה מרינה. ושאלנו, אמרה שהיא יהודיה. הייתה אישה מאוד טובה, מטפלת מאוד טובה. וכשהייתה מטפלת של מרים, אני זוכר אותו. והשכנים שלנו אמרו לנו, מרינה זה לא... אין יהודים שקוראים לבת שלהם מרינה. כי מרינה זה צליל כזה של הנצרות, בקיצור, זה קשור לנצרות. אז זה לא יכול להיות שהיא יהודיה. אמרנו, יהודיה, לא יהודיה. מה? לא מבשלת, לא נוגעת ביין. אישה טובה זה בטוח. העדפנו לחשוב שהיא יהודיה, אבל אף אחד לא יודע. יום אחד, זה היה בערך בתהליך הזה. לפני הרבה שנים. הייתי בסופר, קניתי חבילה של אוזני המן. הגעתי הביתה ואמרתי, מרינה, מרינה, את רוצה לטעום אחת כזה משהו פעם בחיים שלך? הייתה בת 50, אני לא הייתה ילדת כאן. היא מסתכלת על זה ומתחילה לפקוט. היא אומרת, אומן אוכה, אומן אוכה, אומן אוכה זה אוזן המן. ורוסית, אומן אוכה, אני אומר לה, מה זה? היא בוכה, אמרתי, מה ככה? זאת אומרת, סבתא שלי הייתה מכינה. כזה סבתא שלי הייתה מכינה. אז אמרתי לה, סבתא זה אמא של אמא או אמא של אבא? אז אמרה, זה אמא של אמא. אז זהו, לפי ההלכה היהודיה, נגמר. אפשר להתחתן עם הילדים שהם נשואים כבר, זה לא משנה. אבל כאילו, הם עברו את כל סטלין, הם עברו 80 שנה של קג"ב. ושום דבר לא נשאר. היא לא ידעה כלום, ממש כלום לא ידעה. והשם שלה היה כזה שם של... לא נשמע יהודי כל כך. והתורה עברה אליה, המסורת עברה אליה, דרך איזה עוגיות מוזרות שסבתא שלה הכינה. סבתא שלה הכינה הרבה דברים, אתם יודעות? מה, את זוכרת את כל הדברים שסבתא שלה הכינה? ואתה נראה שכשסבתא שלה הכינה אוזן המן, אז הרבה דמעות נשפכו לתוך הבצק שם, או לפחות הרבה תפילות. כנראה סבתא שלה גדלה בעיירה היהודית, ובאו הקג"ב, ואין כזה יודע, באיבסקציה, והם לא יכלו להיות יהודים. ובדרך האוכל הזה, דרך העונג, שכשאימא מפנקת את הילדים שלה, בכלל מפנקים את הבית. כשאבא קונה דברים לילדים, מפנק אותם, זה לא המכשיר, זה הלב, זה הלב. תמיד אהבה, היא באה לידי ביטוי בדברים שהם פחות חשובים. פחות חשובים. זאת אומרת, אם מי שאוהב קונה מתנה, המתנה היא פחות חשובה, מה שהרבה יותר חשוב זה... מה שרצו לספר לך עם המתנה הזאת, נכון? הייתם פעם בחנות מתנות? יש חנות מתנות, חנות מוזרה כזאת. את ראית שם כל מיני דברים שאף אחד לא יקנה את זה לבית שלו. הנה, הציצים פה, יותר כאלה. בעיניי לפחות זה נראה ככה, בסדר? אבל קונים משהו, ואם למישהו מה הוא יעשה עם זה, הוא צריך לקלוט את זה על הקיר, מה הוא יכול לעשות? אבל זה לא חשוב מתנה, המתנה היא הדרך שלי להגיד לו תודה, להגיד לו כמה הוא חשוב לי, כמה הוא יקר לי, יש כל מיני דברים כאן, מוסכמות, יש מקומות שמחבקים, יש מקומות שמשפשפים אף באף. זה לא משנה התוכן, זה משנה לשדר אהבה, אני מדבר על העומק, בחיים חשוב. אם אפשר, לפעמים קשה, לפעמים עוד יותר קשה, יש תקופות של אפלה. אבל עונג במובן הכי פשוט, עונג זה לא צריך את משהו ביסטי, זה לא צריך את משהו מוכר. אפשר! אפשר לאכול הרבה דברים לא בריאים ומתאימים ולהרוס את הבריאות. אפשר. באופן עקרוני, אוכל, כך כותב הרייבד בספר בעל הנפש, אוכל צריך להיות ערב לבריאות של הנפש. כדאי שהאוכל יהיה טעים. כשאוכלים אוכל טעים, אז נהיים, כך הוא כותב, אז נהיים סבעים מכמות הרבה יותר קטנה. אני לא בטוחות שזה קורה ככה, אבל אני לא חושב ככה. אוכל טעים זה אוכל שמתחבר אלייך. עונג זה האופן שבו אני מתחבר. אתן חזקות, אתן יודעות לעשות דברים גם כשקשה לכם. אתן יודעות להתאפק. אתן יודעות להתגבר. עץ הדעת גם לנו לפעמים נראה טוב למאכל, ואנחנו מזהים אותו ולא ניגע בו כמה שהוא משך אותנו. יסוד העונג זה לא הדבר שהוא הדגל היחיד בחיים, אבל לא כדאי לחתוך אותו. לא כדאי ליצור חיים שאין בהם כיף. ונעימות. גם עבודה קשה. אבל גם כיף ונעימות. ובית צריך להיות מקום שיש הרבה זיכרונות טובים אלו. הרבה רגעי קסם, והרבה... הבית שתקים לי בעזרת השם. וזה חלק גדול מהבניין של הנצח, הבניין של התורה. הריחות, הטעמים, הזמנים האלה שסתם ישבנו בסלון, זה וצחקנו ודיברנו וכל, יש מקומות שזה לא קשור, שזה סתם בזבוז זמן. אבל אתם יודעים אותה אפילו, אפילו מהמדרשה, יכול להיות שמה שתזכרו זה קרבות שלג. אתם לא באתם למדרשה בשביל זה, אתם באתם למדרשה בשביל... רגעים קטנים כאלה של נועם, שמחברים את זה אל הלב, זה מחבר את זה למקומות מאוד מאוד עמוקים. זה לא רק אמת כזאת גדולה כזאת, כבירה כזאת שלמענה אנחנו עושים את הנפש. ברור שהנועם הוא לא חשוב כשלעצמו, העונג הזה הוא. רק כשהרמח"ל אומר להתענג על השם, הוא לא מתכוון, יהיה לכם סבבה, אז השוקולדים הכי טעימים יתקבלו שם בעולם. הוא מתכוון, אדם נברא בשביל לחיות, לחיות בגדול, ולחיות בגדול זה עם אלוקים. לחיות בענק, החיים שלנו, כך הוא מתכוון, אני מתרגם את זה לעברית. החיים שלנו יכולים להיות דלים וריקים. מה היסוד החסדות שור של עבודה התמימה? שכשאת הולכת ללמוד תורה ולקיים את התורה, את לא עושה טובה לאף אחד. אם את עושה את זה בשביל להיות צדיקה, אז לא בטוח שאתה צריך להגיע לקומה שלישית. אם את רוצה אבל חסידות ועבודה תמימה, אז הדבר הכי תמימי זה להגיד, משפט שהוא עוד לא אומר אותו עכשיו, אבל אני אגיע אותו עכשיו. אנחנו לומדים מסילת שירים, זה ספר ש... זה כמו מומחה לספורט שכתב לך איזה סיכון קטן כזה של תרגילים, של הנחיות, איך לשמור על הבנות שלך. אז יכול להיות שיש כל מיני עצות, בכל סרט היית אומרת, גם אני יכולה לכתוב את זה, גם אני יכולה לכתוב את זה, אבל זה לא נכון. כי המומחה לספורט הוא מכיר בדיוק את מבנה השרירים שלך, ואת המטאבוליזם שלך, ואת השלם, ואיזה תרגילים מותר לעשות, ואיזה תרגילים עושים לעשות, ואיזה תרגילים עושים בשלב הזה, תרגילים עושים בשלב. ואם עכשיו תרוצי יותר מדי קילומטרים, אז תעשי את הסחוס שלך, ותשמרי את זה, יהיה לך שברי מאמץ. מישהו שיודע בדיוק איך הגוף בנוי, בדיוק לפי כל השלבים, ואז הוא אומר לך מה לזוז. אז מי שהולך לכתוב ספרון כזה, זה אחד שמה? שהולך לאדם שמתנשם ומתנשק כשהוא עולה במדרגות. כשהוא סוחב את הזבל לפח, הוא מרגיש שהוא שם סקונטה. ואדם שמומחה לבריאות, הוא מסתכל על האדם הזה, הוא אומר, וואלה, אני רוצה שהאדם הזה יכול לרוץ מרתון. כאילו, מה הקשר ביני לבין מרתון? כאילו, אני 42 מטר מתמודד, לא 42 קילומטר. והוא מסתכל, הוא רואה את זה בעיניים, הוא יודע. הוא יקבל הדרכה נכונה. אז הוא יכול להיות ענן. עכשיו הגוף שלו מרגיש עוד שבועיים יש לו תוחלת חיים. אם הוא יעבוד נכון, אז הוא יכול לחיות אורך ימים, שנות חיים, בבריאות, בשמחה. לרמח"ל, אני אגיד את זה בשפה יותר ברורה. יש משפט בזוהר, אתם שומעים אותו הרבה, שכתוב שם ישראל והורה התאחדנו, נכון? ישראל והתורה זה דבר אחד. זה כתוב בזוהר, אתם זוכרות, זה לא כתוב בגמרא. למה זה כתוב בזוהר ולא בגמרא? למה לא כתוב את זה בגמרא? כי זה סוד. להגיד שישראל והורה התאחדנו זה סוד. גם אם תצעקי את הסוד הזה בקול גדול זה שיהיה סוד. מה הכוונה סוד? אבל נעשה עוד שאדם אומר, אני לא מרגיש ככה. מה אתה אומר שאני תורה? אני לא מרגיש ככה. אני מרגיש שיש פערים גדולים מאוד ביני לבין התורה. אני מוכן להתכופף לתורה, בסדר? אני מוכן להתבטל לתורה, אני מוכן להתאמץ בשביל לעשות שבילה. אבל זה אני לא אחד. אני רוצה בשבת להדליק את האור. אתה אומר לי, אל תדליק את האור. אני לא רוצה לצום ביום כיפור. אתה אומר לי, כן, תצום ביום כיפור. לא, זה לא חייב להיות, אבל יכול להיות. יכול להיות שאנחנו מרגישים, ברור שאנחנו מרגישים פערים. אם באמת הייתי ישראל והורית אחד, אז מה? אז לא הייתם צריכות ללמוד הלכה. הייתם זורמות. אם התורה זה אתם, הייתם זורמות. אז התורה זה אנחנו, אבל זה סוד. מה הכוונה זה סוד? זה סוד, הכוונה שבנשמה, בעומק, ישראל והורית אחד. בפועל מה קורה ישראל והורית? תפתחו עיתון, תסתכלו מה כתוב שם. לא כולם הניחו הבוקר תפילין של רבנותיו. לא כולם לא דיברו לשון הרע בפה. בפועל, הגמרא מדברת על התכלס. הגמרא מדברת, מה קורה איתך עכשיו? מה קורה איתך עכשיו? איפה את נמצאת? בואי נזוז קדימה. אבל הזוהר לא מדבר על מה קורה איתך. הזוהר מדבר על הסודות, הוא במערה, בנשמה. אז רמח"ל הוא איש של סוד. הרמח"ל כל הספרים שלו זה. כשהרמח"ל היה בגילכם, היה לו מגיד. הרמח"ל כתב כרך חדש של הזוהר. הזוהר על ספר קהלת, אתם יודעות מה זה מגיד? היה לכם פעם מגיד? היה לו מלאך, נשמה שדיברה איתו. הוא חי בעולמות מאוד מאוד סוגיים. זה אחד הספרים, זה ספר שהוא כתב לפני מותו. ספר שנראה פשוט כזה, מדבר על דברים יסודיים כאלה, אבל הספר הזה בעצם, ענק תורת הסוד כותב אותו. ומה הוא כותב? הוא יודע מי את באמת, בקיצור. הוא יודע ש... בואו נחזור לברייתא שבסוף ההקדמה. נכון, הוא אמר שהוא כותב את הספר לפי הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. ממש ממש העמודה האחרונה בפרק הקודם. יש לכם? זוכרות בעל פה? מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה עדי זהירות, זהירות מביאה עדי זריזות. זה הפרקים של הספר. זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, יראת חטא, קדושה, רוח הקודש, תחיית המתים. הרמח"ל חושב שמי שרוצה, יכולה להגיע לזה. מה פירוש? זהירות, זריזות, נקיות, בטח, זה כולם. הרמח"ל אומר, אני אתן עוד פעם דוגמה. הרמח"ל אומר, תשמעי, את יכולה לרוץ מרתון. אני ארוץ מרתון, אני אהיה 4 מטרים. את יכולה לרוץ מרתון, את יכולה. קודם כל, את יכולה להיות בריאה, זה כולם. את לא יכולה להיות בריאה, את חייבת להיות בריאה. ואני נותן לך תוכנית, אני יודע מה מי את באמת. זה מומחה לשלד, ומומחה לשרירים, ומומחה ל... ואיך אני יודע, מצבך עכשיו קשה, את לא מסוגלת לעלות שתי מדרגות, אני אומר לך, צוות ענק של רופאים מומחים בדק אותך, את יכולה, אם את משקיעה, תוך שנה, להיות בריאה לחלוטין. לצאת לריצה של 2 קילומטר בכיף. זה נקיות, זה כולם. חוץ מזה, הוא אחראי, הוא רציני, הוא אומר, אם את מחליטה לערוץ קשה, תוכלי לערוץ מרתון, תשמעים, של ערוץ מרתון צריך לערוץ, מה זה קשה? צריך להיוותר על הרבה דברים, אבל זה אפשרי, זה לא מטורף, זה לא הזוי. יש דברים שאני הולך להגיד לי הזוי. מרתון כמשל, כן, לא מעניין אותי אם אתם עושים אותם. היעד הזה של לבוא לקדושה ורוח הקודש, תקעת המתים, זה לא פסיכי, זה... מה פירוש? זה עבודה מאוד קשה, יש הרבה דברים מאוד קשה, מאוד קשה. יש יעדים שקשה להגיע אליהם, אבל הגיוני שנגיע אליהם. יש כאלה דברים. יש איזה משהו ש... את יכולה להיות... נותנו לי משל, לא מהקודש. יש איזה תחום של עיסוק. מי שיכולה להיות פרופסורית עם שם עולמי בטיפול בסוג מסוים של סרטן. אפשר להיות כזאת? את יכולה להיות כזאת? כן, אבל בשביל זה צריך לעבוד מאוד קשה, נכון? צריך אולי לעשות על זה 5 פסיכומטרים. צריך לשפר בגרויות. ותצטרכי לעבור את 3 השנים הראשונות של רפואה, שזה מה זה קשה. את הולכת לעבוד עכשיו דרך ארוכה. יש כאלה, לא הרבה, אבל זה יעד. זה יעד... יעד שעושים אותו. לא, אני טמבל... אז הוא ידעוק לך את ה-IQ, אני אגיד לך כן, מסביר. אני מנסה לומר... הרמח"ל מנסה לומר, הרמח"ל יודע מי אנחנו באמת, מה עשינו לעצמנו, איך התבטלנו, איפה נתקענו, זה בסדר. מי אנחנו יכולים להיות באמת? הרמח"ל רואה את זה בעיניים, הוא רואה בעיניים, אפשר להגיע לשם, מעט יגיעו לשם. כמו שמעט יהיו פרופסורים מפורסמים לטיפול מחלות מסוימות, אבל יש כאלה. קחו את האנשים בדור שלנו, שעשו דברים מרשימים, שעשו דברים... שהן דמויות מופת לחיקוי בעיניכם. יש כאלה בדור הזה? בטח שיש כאלה. כל דור. אז אפשר להגיע לשם. אפשר להגיע לשם, ושוב, את יודעת מה קורה בעולם החיצוני, את יודעת מה קורה בעולם החיצוני של אותו בן. ואם נשקיע רציני, אז נבוא לשם. הנבוא מביאה לידי יראת חטא, יראת מידי קדושה, קדושה מידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. ואז תחיית המתים כתוב בשו"ת מהרשד"ם, לפני 400 שנה, מגדולי הפוסקים. תחיית המתים זה היכולת להחזיר אנשים לתשובה. ויכולת להיפגש עם אנשים שהם חווים מוות רוחני, זאת אומרת שאין להם שום טיפת אמון בתורה ובקדושה. וכשאנשים כאלה נפגשים איתם, אז הם אומרים להם לחיות. זה יותר מלהיב מלהיפגש עם פגר ולגרום לו לעמוד על הרגליים. אז אפשר להגיע לשם, אפשר להגיע לשם. מה נקודת המוצא? מה נקודת המוצא? שלהיות צדיקה זה לחיות, להיות צדיקה זה לא לוותר על החיים. להתענג על השם פירושו של דבר, זה מחובר אלייך, לא, זה לא יהיה פה, בעולם הבא, בסדר. אבל זה מחובר אלייך ברמה מאוד מאוד עמוקה. יש שלבים שבהם את צריכה להיות קשה עם עצמך. יש שלבים שבהם את צריכה לוותר על דברים יקרים לעצמך. בכל דבר, נכון? את רוצה להצליח בפסיכומטרי, אז את צריכה לדעת לוותר על כמה דברים. לא, אני רוצה לישון ולטייב ולצחוק ולקרוא ספרים וגם את פסיכומטרי. אז זה לא ילך יותר מדי, נכון? ברמה הפשוטה, גם בשביל הדברים הכי פשוטים, צריך לדעת לפעמים לשלם. צריך לדעת להיות חזקים, צריך לדעת להתאפק. נכון, אז הדרך הזאת אל השם, סייעת שרים, זה הדרך אל השם. מסילה. אל בית אל, אל העולם הבא, אל אלוקים. המסילה הזאת, מה שמנחה אותך בדרך הזאת, שאת לא גויסת לצבאות זרים, כי הם מאוד מאוד צריכים אותך, ואת צדיקה מאוד. שבסופו של דבר, שתורה זה חיים. הרבה אנשים אומרים שתורה וחיים, ואז הם מקטינים את התורה, ומצמצמים את התורה. הרמח"ל אומר שתורה זה חיים, אבל תעבדי, כדאי, שווה להשקיע בשביל זה. ואת לא תהיה מסכנה. יהיה לך קשה אולי, אבל לא תהיה מסכנה. אם את רואה חיילים במסע אלונקות, רוצה לכם פעם לראות חיילים במסע אלונקות? מהגינה שלה אנחנו רואים הרבה, כי החיים בבסיס עושים כאלה. מסעות זה מאוד מאוד קשה, בעליות ומרצים ומזיעים, את אף פעם לא מנחמת אליהם. אני אף פעם לא רחמתי אליהם, כל פעם אמרתי, אוי איזה מסכנים, כתף שלהם כואבת. את מעריכה אותם, נותנת וואלה איזה עריות, איזה חזקים, עם כל הכבוד. זה לא, יש הבדל בין סבל שאחרים גרמו לך נגד רצונך, חס וחלילה. ואז אפשר להגיד שאת מסכנה. לבין מחירים שאת מסכימה לשלם בכוח הרצון שלך, בכוח הדבקות שלך, בכוח ההקרבה שלך. ואז אף אחד לא חושב מסכנה. להפך, אנחנו מקנאים באנשים כאלה. אנחנו אומרים הלוואי עלינו. וזה נעשה. בסוף יש בפנים שמחה גדולה. בסוף, תלמידי החיים שאני ראיתי, גדולי הדור הקודם שאני ראיתי, הם כמעט תמיד היו מחייכים, בלי לשים לב. זה כמעט תמיד היו מאירים, חוץ מאירועים מיוחדים, כמעט תמיד מאירים, מאירים אבל לא באופן מינוסי. היה להם טוב. אנשים ששילמו מחירים והשקיעו והתמידו ו... הם לא היו מסכנים כאלה, סבלו כזה. אצל הקדושים, אתם יודעות מה זה סמך ת' סט. יש בהרבה מקומות באירופה שקוראים סט, סט מוריץ, סט, סט מר. בעיירה סט מר, כמה חסידות סט מר. זה על שם הקדוש מר. סמך ת' זה סט, קדוש. מכירות כאלה? סנט פטרבורג. אתם לא מכירות את אירופה. לא הפסדתם שום דבר. אבל יש המון סט ו... אז מה זה הקדוש? הקדוש זה בערך כלל זה אנשים שנהרגו למען נצרות, או אנשים שהסכימו לסבול מאוד מאוד. אצל נצרות קדושה זה סבל. וברור שהאדם מוכן לסבול. האדם רציני זה האדם שמוכן לסבול. מה זה לסבול בעברית דרך אגב? יש לזה שתי משמעויות בעברית, נכון? אני אומר לסבול. אחד זה... סאפר, כך אומרים באנגלית, סאפר. אחד זה אומללות. סובל מכאבים, ומה הפירוש השני של המילה לסבול? כמו סבלים, מה סבלים? כוח סבל. כוח סבל זה לא מה אחרים גורמים לה, חס וחלילה, חס וחלילה שאף אחד לא יגור לך סבל. אבל יש דבר שאת יכולה לסבול. אני לא יכול לסבול אותך. זה לא יפה, זה בשביל דוגמה, נכון? מה הכוונה לא יכול לסבול אותך? שאני מספיק כוח, לשאת אותך. אני יכול לסבול אותך, הכוונה היא, יש לי מספיק מקום בלב בשבילך ובשביל השטויות שלך. שאלה אם אני יכול לסבול את עצמי, זאת השאלה. כמו על מסעיות כתוב ליד המנוע מקדימה, כף סמך, כף עין, מכירות את זה? כף סמך מספר, כף עין. אפילו הרכב שנייה, יש מסעיל כזה. קו סמך זה לא כוח סוס, זה כוח סבל. זאת אומרת, כמה מטען אפשר להמיס על המכונית הזאת, ומה? תמשיך לעוף בקלות. סיבולת, סיבולת לעבריה. אז אנשים רציניים זה אנשים שכוח הסבל שלהם מאוד גדול, הם לא סובלים, זה טעות. מישהו עכשיו במסע אלונקות, והוא נקרע, קשה, הוא לא סובל. איזה מסכן, מה מסכן? בשנייה שהוא אומר, הוא יוצא משם, אף משם. הוא רוצה את זה. שיש לך מטרות ואמונות, ואת רוצה אותם באמת, אז את מוכנה לסבול, לא לסבול במובן המובלט, את מוכנה לדחות סיפוקים, את מוכנה לשלם מחירים, אם זה שווה לך, אם זה לא שווה לך, אל תשלמי. אם זה יקר בעינייך, אם זה לא יקר, אל תשלמי. רק כשיש לך משהו גדול, את מסכימה, להפך, כשאת לא מסכימה, את מרגישה כישלון. זאת אומרת, וואו, כל כך רציתי להסכים. אז זה מצוין שאנחנו מוכנים לסבול, אבל גם בתוך הסבל הזה חייב להיות עונג. עונג ברמה שלא להשמיד את החיים, לא לדרוך על עצמם, לא לבזות את עצמם. לא להפוך את עצמנו לאפר ואפר. לא בשבילך, לא בשביל האגואיסטיות שלך, בשביל הבריאות שלך. חייבת להיות נעימות, בכל מקום, חייבת להיות נעימות. שוב, אנחנו לא באנו, אף בת לא באה למדרשה שיהיה לנו פה נעים, אני מקווה. באתם בשביל ללמוד, לגדול, להתפתח, להקשיב, להקות שורשים, לדבר השם. אבל אם לא נעים לך למדרשה, זה לא... זה לא טוב. יכול להיות שאת קשה לך, כי את מדברת על הרבה דברים וכו'. יש לך החלטות קשות בחיים. החלטות לוותר על דברים, החלטות לשנות תוכניות, נכון, אבל אם בסוף אין לך איזה נעימות כזאת, אני שוב חוזר לאחד התפקידים הכי טובים שלי, של אימא, אימא זה לא עונג. אף פיליפינית לא תוכל לגרום עונג לילדים שלך. תוכל להכין להם סנדוויצ'ים מאוד טעימים בפיליפינית, תוכל לנקות הבית. עונג זה לא צעצועים שקוראים כשמתאים ילדים, עונג זה שילד, כיף עם אמא שלו. גם כשהיא רבה איתו, גם כשהיא... אבל יש משהו באימא שהוא קדוש, קדושה עוברת דרך העונג הזה. זה לא... לאכול במסעדה זה כיף וטעים, אבל... אבל שום חום ואהבה לא זורמים, לפחות לא דרך השף של המסעדה. זה טעים, בסדר, מותר שיהיה טעים. ילד של אמא שלו אין זמן להכין סנדוויץ' בבוקר, אז קונים לו סנדוויצ'ים מוכנים, או צ'ופרים כאלה, ואולי כל הילדים בכיתה מקנאים בו, כי גם הם רוצים, כל מיני מלאך המים, כל מיני דברים כאלה שקונים. אז אפשר לפנק מדי פעם, אבל ילד שאמא שלו ישבה והכינה והשקיעה, כן. רוח הקודש? רוח הקודש? אם יהיה לי, אני אגיד לך. מה הכוונה צריכים לשאול? זה צמד מילים שקשה להבין. מה זה צריך לשאוף? אני אומר שצריך לשאוף. תשאפי, קדימה, קדימה, נו, תשאפי. אי אפשר להגיד למישהו תשאף. לשאוף זה לרצות. אף אחד לא יכול להכריח אותך לרצות משהו. כתוב בספר, תרצי כך וכך. תכתוב עד מחר, מה אני יכול לעשות? אפשר להגיד לך להזיז את היד, להרים את הרגל, להוריד את הראש, לא לאכול. דברים טכניים אפשר להגיד לך. אי אפשר להגיד לך לרצות. מה זה צריך לשאוף? זה אולי מעולה ששואפים, זה אולי נחמד. כתוב בספרים שבזמן בית המקדש, לכל אחד מעם ישראל היה אורח קודש. בסליחות אנחנו רואים, בתהילים זה כתוב לשון יחיד, בסליחות אנחנו רואים את זה לשון רבים. אל תשליחנו מלפניך ורוח קודשך, אל תיקח ממנו. אל תיקח לך, את אומרת, אלוקים אל תיקח לי, מה תיקח לי? אין לי, בנשמה יש לך. ככל שמדינת ישראל תהיה יותר בריאה, יותר עוצמתית, יותר מתקדמת, אז לא רק שתלך ותחזור. אבל הרמח"ל כותב בפרק, בואו תסתכלו, הוא בפרק י' ג' אני חושב, אני אציץ רגע. אחרי הנקיות הם מגיעים לפרישות. פרק י' ג', כן. פרק י' יש לכם פרק ג' לקראת הסוף, אם תשאל ותאמר, מצאתם? פחות או יותר מצאתם? אם תשאל ותאמר, אם כן איפה זה דבר מצטרך ומוכרח, רשות. למה לא גזרו עליו חכמים כמו שגזרו על השגות ותקנות שגזרו? הנה התשובה מבוארת ופשוטה, כי לא גזרו חכמים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ואין רוב הציבור יכולים לזכות להיות חסידים. די להם שיהיו צדיקים. עמך כולם צדיקים. לעולם ישוערת נצר המתאים, מעשה להם. נקיות, עד הנקיות, הצדיקות, כל אחד מעם ישראל יכול להיות. זה יהודי ששולחן ארוך, יהודי שהוא והתורה עם אותו דבר, כל אחד. עכשיו יש מעבר לזה. אין רוב הציבור יכול להיות חסידים. עד פרק י' י' ב' זה מדרגה אחת. זה מדרגת הנקיות. אחרי זה יש מדרגת החסידות, ואחרי זה המדרגה השלישית, מדרגת הקדושה. מכאן ואילך, בואו נקרא מעכשיו. אין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, דם להיות שיעור צדיקים. חסרידים אשר בעם. מה זה שרידים? מה זה שרידים אשר בעם? יש לכם רעיון מה זה שריד? למה המנהיגים שרידים? הלוואי שזה יהיה ככה, אבל למה? מה פה שמילה שרידים בעברית? סין ראי שיעור דלי. מה זה שריד? אם אתם לא חשוב, אז אני לא רוצה לשמוע. מה זה לשרוד? שרידים ארכיאולוגיים, מה זה שרידים?
מה שנשאר.
מאיפה?
משהו גדול יותר.
הכל התפורר ויש כאלה דברים ששום דבר לא צריך לפורר אותם. ללכת לאיזה בית כנסת ישר לפני 1,000 שנה והכל, ויש איזה משהו שכל שני הזמן לא יחזור. אז מה זה השרידים? מה שנשאר ממה? מה שנשאר ממה? משהו גדול שהיה פעם. מי זה השרידים? מי נשאר ממשהו גדול שהיה פעם? מי ש... מי שחזק? במה הוא חזק? מי שרצה להיות שרידה. על הצדיקים ועל החסדים ועל זקני שארית עמך בית ישראל. ככה לברואה מסביר. זקני שארית עמך בית ישראל זה אלה שמחברים אותנו לדורות הקודמים. זה השארית. השרידים זה מי שהחליטה, מי שרוצה, להיות מה שנשאר. מה שנשאר ממה? מהתנ"ך, מחז"ל, מהדורות הקודמים. יש כאלה שהחליטו שלמרות שכל שני הזמן פוררו, אותם לא יצליחו לפורר. יש, ברוך השם, בכל דור, בכל שתל צדיקים וצדיקות כאלה שהחליטו, שמי שבא ונפגש איתם, אז הוא נפגש עם מה? עם דוד המלך, עם מרים הנביאה, עם שרה אימנו. זה החלטות מאוד אינטימיות, תמימיות, של מי שמחליט להיות שריד. מי ששריד זה כנראה שהוא מאוד מאוד חזק. נפגש שהוא בחר בזה. יש כאלה שרוצים להיות פה, כמו כולה, כמו החבר'ה, ויש כאלה שבחרו לחיות הנצח, זה מעטים. את שואלת אם צריך לשאוף, הלוואי, מה אני אומר? אמן ואמן שאני אזכה שאני כאלה שאיפה. זה צומח לבד, מי ששומעת את הכל, אז היא הולכת אחריו. כתוב בכל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומחרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כל יום, הבוקר יצאה בת קול הזאת. שמעתם אותה? מי שומעת אותה? מי שהחליטה לשמוע אותה, שומעת אותה. כל יום יוצאת בת קול כזאת. ויש כאלה שאומרות, אני שומעת. זה לא קל לשמוע את בת הקול הזאת. כי זה דורש מחירים. אבל מי שמאמינה, זה שווה לה. אז היא תהיה מאושרת, אם היא תשמח. אז יש שרידים אשר בעם. בואו נמשיך לקרוא. אבל שרידים אשר בעם החפצים לזכות לקרבתו יתברך. זה א', ומה זה ב'? ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בהם, להם מגיע לכם משנת חסידים. אתם מכירות את הפסקה הזאת, נכון? אני מדלג שתי שורות. כי בזה בחר השם, שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה כולם שווה מעלה אחת, כי יש בה מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו. הנה לפחות יחידי סגולה ימצאו אשר הכינו עצמו מכנה גמורה. ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל אהבתו יתברך והשראת שלמותו. יש, רוב הציבור לא מסוגל להגיע לשם, רק בודדים יגיעו לשם, אבל זה לא שיהיו בודדים. אם יש בודדים שמגיעים לאהבת השם, אז מה קורה? אז גם האנשים הפשוטים זוכים לאהבת השם. מה הכוונה שהם זוכים לאהבת השם? שהם משתנים פנימית. שגם הם נהיים שייכים פתאום לתווך. כשיש בעם ישראל אנשים שתופסים פיקוד, אנשים שתופסים אחריות. צריך לתפוס פיקוד, נכון? צריך להסכים ללכת להנהגה. יש כאלה שמסכים להיות פוליטיקאי במסירות נפשם. ויש כאלה שמסכימים להיות כאלה, וכל אחד כזה שמצליח להיות כזה משנה את כל הדור. כי אנשים מגיעים לא מסוגלים להגיע לכזאת אהבת השם, אבל כשיש אנשים, כשיש בודדים, כשיש צדיקים בודדים כאלה, המדרש אומר שכנסת ישראל היא משאלה ליונה וצדיקים לכנפיים, גם צדיקות. אם יש בעם ישראל אנשים עם שאיפות גדולות, אז זה כמו, הם מצליחים להרים את היונה, היונה מצליח, כל היונה אף, לא רק הכנפיים אף. מי שאוהב את העם הזה, ומי שמאמין בו, אז הוא מסכים לגדול. הוא מסכים להיות חסיד, ואז גם האנשים הכי זולים ברחוב נהפכים ממדרגת חיים אחרת לגמרי. עניין שדרשו זל בארבעת המינים, מכירות את המדרש הזה? יבואו אלה ויחפרו אלה, נכון? יש אתרוגים, יש לולבים, יש הדסים ויש ערבות. וכשהם ביחד, כשהם רוצים להיות ביחד, כשהם עושים את זה בשביל הביחד, הם לא יכולים לא ביחד, מי שלוקח רק את רוב לארבעת המינים, זה פסול. אז אנחנו במעגל הראשון, שהוא מאוד רציני, זה משימת חיים, בקיאות. בקיאות זה גם איך כולם צדיקים. מי שאחרי זה תרצה להמשיך, הלוואי. אבל בכל השלבים ובכל המדרגות, זה להיות חסידה ולהיות קדושה, להיות כמו אחר כול, זה מאוד קשה. אבל זה לא בגלל שאת מוכנה לעבוד בשביל זה, בגלל שאת מאמינה שזה החיים. זה יסוד החזושה של הדבר. להתענג על השם בסוף, את לא הסכמת לסבול הרבה בשביל שתשפרו אותך בעולם, את לא סובלת בסוף. התורה היא לא איזו מסכנות כזאת. שיהיה לכם כל טוב בעזרת השם.